ראשית הכשרת המחנך והמדריך לעבודתו רבת האחריות והכי קדושה בחינוך והדרכה. מה הדבר הראשון, וזה ראשית, זה התנאי הראשון שלמדנו בפעם קודמת, היא הביקורת. אנחנו כבר מכירים שהתנאי הראשון זה ביקורת עצמית. המחנך והמדריך צריך לבקר עצמו ביתר שאת ויתר עוז על אותה ביקורת שאדם פרטי צריך לבקר את עצמו. כל אדם, גם אם הוא לא מחנך, צריך כל הזמן לבקר את עצמו. על אחת כמה וכמה אם הוא מחנך, ודאי שהוא צריך לבקר את עצמו, אשר בזה תלוי כל קיומו המוסרי והרוחני. זה היה בעיקר התנאי הראשון. מה התווסף לו אם כך פה בתנאי השני? פה התוספת בתנאי השני מתחיל פה מהקטע הבא. והנה, מלבד הביקורת החדה שהמחנך והמדריך צריך לבקר את עצמו בהוראת חינוכו והדרכתו וסגנונם, חוץ מזה שמחנך ומדריך צריך לעשות שיהיה לו ביקורת כל הזמן, איך אני מחנך, מה אני דורש מעצמי לפני שאני דורש מהשני, יש פה נקודה מאוד מאוד חזקה. צריך לבקר עצמו באופני הוראת חינוכו והדרכתו. מה זאת אומרת? יש כאן שתי שאלות שאדם צריך לשאול את עצמו: מה אני נותן ואיך אני נותן. תנאי ראשון זה היה מה אני נותן, תנאי שני זה איך אני נותן. מה אני נותן פירושו, מה אני דורש כרגע מהילד? אני דורש ממנו דבר שלגיטימי בכלל שאני אדרוש? אני בסדר בזה? אם אני לא בסדר בזה, אני לא אדרוש את זה בכלל. בוא נגיד שעברנו את המשוכה הזו, בעניין הספציפי הזה שאנחנו דורשים, אנחנו בסדר במאה אחוז. תן דוגמה, למשל, רוצים שהילד יגיד ברכה לפני האוכל בכל פעם, דורשים ממנו לא להכניס לפה בלי ברכה. אז אם אנחנו בעצמנו שוכחים מפעם לפעם לברך, אנחנו לא, אין לנו את הזכות לדרוש ממנו. אנחנו קודם כל שיעבור על עצמנו שבוע, שבועיים, שלושה, ונוכיח לעצמנו שאנחנו בסדר במאה אחוז, אז נוכל לדרוש מהילד לא לפספס ברכה. בוא נגיד שעברנו את זה, אנחנו כבר יודעים שאין לנו מצב שאנחנו אוכלים בלי ברכה. טוב, יש לנו כבר את הזכות לדרוש מהילד, כי הילד יודע שגם אבא ואמא שלו מברכים תמיד בקול רם, בסדר גמור. איך אני מגיש לו את האוכל הזה? איך אני מבקש ממנו? אחרי שאני כבר לגיטימי לבקש, איך אני עושה את זה? אני יכול לעשות את זה בצורה כזו שאני אקלקל, ואני יכול לעשות את אותו דבר בצורה שאני יועיל. אני יכול לצוק עליו ולא יודע באיזה צורה אגרסיבית להגיד לו את המשפט, אבל זה לא משפט נכון, סיכמנו שמותר לי לבקש את זה, אבל הגשתי את זה בצורה מקלקלת. וכמו שהגשתי את האוכל לשולחן אבל שמתי את המידה הרבה מלח או מידה הרבה חומץ או בישלתי את המידה הרבה, אי אפשר להגיש את זה לשולחן. אפשר את אותו דבר בדיוק להגיש בצורה כל כך נעימה וכל כך יפה שהתועלת יהיה מיידית. בואו נראה את הלשונות היפים איך שהוא מתאר את זה פה. אולי נתחיל לדבר מהקטע מה שקראנו ונראה את זה בתוך המילים. והנה, מלבד הביקורת החדש המחנך והמדריך צריך לבקר עצמו בהוראת חינוכו והדרכתו וסגנונם. מה אתה הולך בכלל לחנך? אתה צריך ביקורת עצמית, מה אתה דורש מהילד שלך, מהתלמיד שלך? צריך לבקר עצמו באופני הוראת חינוכו והדרכתו, שיהיה לך ביקורת באיזה אופן אתה מגיש את זה, שיהיו בתכלית המתינות והנימוס. צריך להגיד את זה בצורה הכי מתונה והכי מנומסת והכי יפה. לפעמים אנחנו חושבים שניתן איזו גערה וצעקה מכל העצבים, הילד ייבהל ומיד מיד הוא ייכנס לתלם, ואנחנו רואים תוצאות מיידיות בצווח הקרוב. הוא יגיד פה עוד מעט ביטויים כאלה שהצורה הזו של ההגשה בצווח הקצר מרמה אותנו, אנחנו חושבים שהוא ניבל וזה פעל, אבל באמת בתוך תוכו הוא אפילו אולי לא מודע לזה, אבל בתוך תוכו הוא מסתכל על הצועק בצורה מלגלגת ומבצע, הוא לא יגיד לו את זה אפילו, אבל הוא מסתכל בתוך תוכו, מה אתה צועק? איך אתה מדבר? כן? כמו שאנחנו עוברים ברחוב, רואים אנשים צועקים ומתפרים, איך אנחנו מסתכלים עליהם? מה קרה? מה ההתפרות הזו? ככה הילד יכול להסתכל עלינו כשאנחנו צועקים. אותו דבר, בתוך תוכו הערכה להורים או למחנכים פשוט יורדת לאפס. נראה איזה ביטויים הוא אומר כאן. קודם כל הוא אומר בצד החיובי, והשתדל למצוא פתגמים מתאימים להוראות ההם. אתה רוצה מהילד שלך איזו הוראה מסוימת, תמצא פתגם מתאים איך אתה עושה את זה, ויביים בביטויים יפים. את אותו דבר אתה יכול להגיד בביטויים יפים, באיזה חוש הומור, בכל מיני, אפשר למצוא כל כך הרבה אפשרויות איך להביע את הדבר בצורה שמחה ויפה. את אותו רעיון בדיוק, למען אשר יחקקו בלב המחונך והמודרך. לפעמים, דרך דוגמה מעשית, ילד עשה מעשה לא טוב, עכשיו יש לי דרך לצעוק עליו, אמרנו שזה לא טוב, תנסו ממש ותראו דבר מעניין, תקראו לילד, תלוי כמובן באיזה גיל הילד, אבל תקראו לילד ותלחשו לו באוזן, תגידו לו בשקט באוזן, ממש בשקט בשקט, בדיוק את אותו דבר שרציתי להגיד לו בכל רם. תגיד, אני יודע מה, הוא לא הכין שיעורי בית, תקראו לו, רציתי להגיד לו, לא, מה עם שיעורי בית? אמרתם את זה בשקט שאף אחד לא שמע, תראו שזה ישפיע עליו פי כמה יותר מהצעקה. א', יכול להיות, כבר עוד נקודה שהוא לא אומר פה, זה נראה בפרקים הבאים, שצועקים עליו, לפעמים אנחנו סתם מביישים אותו בפני האחים והנוכחים האחרים, זה כשלעצמו עוד בעיה, זה פגם בו מאוד, וזה מאוד גרוע. אבל בוא נגיד שאף אחד לא נמצא במקום, רק הוא, רק האבא והאמא והילד בלבד. תגידו לזה בשקט, הוא ייתן חיוך בדרך כלל, וילך לעשות את זה, וזה יהיה כל כך נעים, האווירה הייתה נעימה, והשגנו את אותו מטרה. לא נצא מתוך עצבים וכעס, נצא מתוך מטרה נכונה. ויעמדו לנגד עיניו גם בעת שיצא מת פני מחנכו ומדריכו. לפעמים אנחנו זוכרים שנים איזה פתגם יפה שהמחנך אמר לנו בכיתה לפני כמה שנים, או איזה גישה מסוימת, שנים זה ילווה אותנו. למה? כי הוא ידע להגיד את זה בצורה כל כך יפה, כל כך נעימה, כל כך, זה פועל מאוד. פרי החינוך וההדרכה לא יצמח בין לילה. לא יכול להיות אף פעם שיהיה לנו הצלחה בלילה אחד, לא יכול להיות. אם האבא או האמא רואים שהילד בלילה אחד שינינו אותו, תראו, זה עבודה בעיניים. תראה עוד יומיים שלושה שהכל נפל, זה בניין קלפים, זה דמיונות. מתי מצליחים בין לילה? בצעקות ובדיערות מצליחים בין לילה. בין לילה, לא בין לילה, בין רגע. אבל זה לא הצלחה אמיתית, זה סתם עבודה בעיניים, זה הנחש מתחת לקש. כלפי חוץ זה נראה יפה, ופתאום בבת אחת הכל ייפול. וכל דבר בעניין בחינוך והדרכה. לא מבעי פירושו, לא רק אשר לעקור טבע או רגילות רעה של המחונך והמודרך, דורש יגיעה עצומה וזמן נכון. אם יש לנו ילד שיש לו טבע לא טוב, אנחנו רוצים לעקור את הטבע הזה. זה לא יהיה ברגע. זה הרבה יגיעה והרבה זמן והרבה סבלנות שאין לנו בדרך כלל. אבל אם רוצים לשנות תכונה של ילד, צריך לעשות לעצמנו איזה טבלה שהיא נגמרת, מתחילה היום והיא נגמרת מבחינתנו אולי בעוד שנה, ועם תחנות למשך הזמן וביקורת עצמית, עם הרבה סבלנות. ואם יהיה לנו סבלנות, נראה שלטווח הרחוק אנחנו נצליח, גם אם באמצע היו כמה נפילות. אז אם לעקור מידה לא טובה לוקח זמן, אלא גם להקנות בו מידה טובה ולהרגילו בה, דורש יגיעה רבה וזמן מרובה. רוצים להרגיל ילד במידה טובה, שיהיה מנומס, שיהיה מסודר, שיברך, שיתייחס להורים בכבוד, שלא יגיד מילים לא יפות, זה כבר הצד השלילי, אבל להפך כל הדברים האלה זה יגיעה רבה, זה זמן מרובה. זה גם מאוד מעודד. אי אפשר להגיד, אני כבר אומר לילד הזה חודשיים, אני כבר אומר ולא רואה את זוזה. אתה תראה את זוזה בעזרת השם, יהיה הרבה נחת, חכה לאט לאט, זה פועל. מילים פועלות ומשפיעות, רק אם הולכים באופן כזה שיודעים שהדרך היא ארוכה, זה בדיוק אותו דבר באופן פיזי. ילד ברוך השם נולד, הוא עוד לא הולך, אנחנו מנסים להוליך אותו, הוא עוד לא הולך. אמרו, אז איזה אבא ואמא התייאשו שאחרי כבר שבועיים מנסים שהוא ילך והוא לא הולך? אף אחד לא חושב על זה בכלל. מתי הוא יוכל ללכת? אם אנחנו נטפל בו כראוי, עד הגיל שיכול ללכת, עד צעד ועוד צעד, ויפול באמצע כמה פעמים, וילך עוד הפעם. ואנחנו לא רואים בזה ככישלון. אף אבא או אמא לא רואים כישלון שהילד, אחרי שהוא מתחיל ללכת, הוא נופל ועולה. יודעים שזה דבר שלוקח זמן. בנפש זה אותו דבר. זה לא הולך בין לילה. אם יש לו באמצע מעידות, הוא מועד, והוא שוב עולה. העיקר שיהיה עקביות מבחינתנו, דביקות במטרה, וכל הזמן נעימות בדיבור, כל הזמן בצורה יפה ומנומסת. אם נעשה את זה אפילו כלפי ילד קטן, ילד בן שנה, בן שנתיים, דבר יפה, מנומס, בכבוד, לא לפגוע בו, זה תמיד יעבוד באופן מופלא. נוסף על זה, אשר המחונך והמודרך צריך לעבוד בעצמו בזה. ודאי שבמשך כל אותה תקופה שאתה דורש את זה מהתלמיד, אתה בעצמך גם תשמור על רף גבוה באותו נושא. ואבא ואמא שזוכרים את זה, רואים שהעירת שמיים שלהם כל הזמן הולכת ונהיית יותר טובה. הם משתפרים, למה? כי הילד גודל, אנחנו דורשים ממנו דברים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לדרוש ממנו, אנחנו לא דורשים לעצמנו, אז אנחנו חייבים להוסיף בעצמנו עוד שיעור תורה, להוסיף בעצמנו הנהגה, עירת שמיים יותר, להוסיף בעצמנו הקפדה יותר גדולה על ברכה ראשונה ועל ברכה אחרונה. כל הדברים הללו, אם אנחנו נקפיד בעצמנו יותר, יהיה לנו יותר כוח לבקש, אנחנו גם לא נצטרך לבקש, הילד יחיה באווירה כזו שזה החיים בבית, אז הדברים אפילו ילכו מעצמם ובקלות. המחנך והמדריך צריך לדעת כי לא רק פתגמים מתאימים לענייני הוראותיו, לא מספיק פתגמים נוגעים בעיקרי תועלת החינוך והדרכה. לא רק פתגם יפה שנשים, ולפעמים כדאי אפילו לתלות בחדר איזה פתגם יפה, או לחזור על הפתגם, לא מספיק. גם את הפתגם איך להגיד, אפשר להגיד, מה אתה לא יודע שכתוב אהבת לרעך כמוך? אמרנו פתגם יפה. אפשר להגיד לו, ואהבת לרעך כמוך, אותה מילה. אמרנו את זה בשירה או בשמחה, ונכנס, צעקנו את זה, אמרנו את אותו פתגם. לא שווה שום דבר. אלא גם אופן ביטוי הפתגמים. איך אמרנו את הפתגם? אם בנימוס ומתינות, או בהתרגשות וזלזול. נוגע ביסודי תועלת החינוך והדרכה, זה נוגע מאוד מאוד. אל תחשוב מה אמרת אלא איך אמרת. אנחנו רואים את זה באיזה צליל. יש איזה בדיחה ידועה שתפסו פעם גנב, והגנב הזה חשדו בו, בכל אופן, סליחה, חשדו ביהודי שהוא גנב, והגנב הזה שחשדו בו שהוא גנב הוא היה יהודי שלא דבר, לא דיבר את השפה שדיברו באותו מקום. נגיד, היה ברוסיה, הוא לא דיבר רוסית, כן? עכשיו הביאו לו מתורגמן שיתרגם בבית המשפט מה הוא אמר. מתורגמן, עכשיו הוא אמר ביידיש למתורגמן, אני גנבתי כבש? המתורגמן תרגם, הוא אומר אני גנבתי כבש. הוא תרגם, הוא אמר מילה במילה, הוא רק לא ניגן את זה במנגינה הנכונה, כן? אז הוא הפך את זה מלקצה לקצה, מי כופר בעיקר למודה באשמה, כן? זה דוגמה שאותו דבר, אם אתה אומר את זה בצורה יפה ונעימה, זה משנה את הכל, אתה אומר את אותו דבר בתוקף, הרסת את כל הפתגם, ולפעמים אנחנו מסניעים על הילד את הפתגם הזה. פתאום הפתגם הזה שבאהבת לרעך כמוך הוא לא יכול להיפגש איתו, כי הוא זוכר כל הזמן בבית שלו אהבת לרעך כמוך היה איזה פתגם כזה שזה עשה צמרמורת לשמוע את הפתגם הזה. או כמו שיש כאן, זה בדוגמה אחרת, אנחנו משתמש את זה בעזרת השם בפרקים הבאים. שמעתי פעם מיהודי שפרק קי"ט בתהילים, הוא היה פרק הכי שנוי עליו. למה? כי כשהוא היה ילד אז המורה בכיתה כל דבר שהוא עשה לו טוב היה מאלץ אותו לשבת ולכתוב את כל פרק קי"ט בתהילים כעונש. אז מה הרוויח המורה? הוא הרוויח שהוא כתב פרק תהילים, הוא הרוויח שלאורך שנים כשהוא הגיע לפרק קי"ט בתהילים, שזה פרק ארוך, הוא דילג ועבר הלאה, הוא לא יכול להסתכל, הוא פשוט סלט מהפרק הזה. למה? כי המחנך ניצל פרק תהילים להרוס לו את כל המצב רוח וכו'. ככה זה בכל דבר ודבר, איך מגישים את הדבר זה מאוד משפיע. ההתרגשות והזלזול, אפילו בכלל כשאדם מדבר בהתרגשות ובזלזול, אפילו לא לילד אלא לדוגמה, מישהו בא הביתה ומספר שבחוץ יש בן אדם שעושה מעשה כזה וכזה לא טוב, ספר סתם סיפור, בבית נמצאים האבא והאמא וכל הילדים, ופתאום מישהו נכנס וסיפר כזה דבר, או מספר בחדשות אמרו כך וכך. בדרך כלל אנחנו מגיבים למה שאנחנו שומעים, אז יש לפעמים שאבא יגיב עשה כך וכך, איזה רשימת כללות עסיסיות או ביטויי גנאי וכולי, לא על אף אחד מבני הבית, הוא דיבר על פלוני, או שהוא דיבר על איזה גויש בקצה העולם, שהוא דיבר על לא יודע על מי. באותו רגע הילד שומע מהאבא או מהאמא מילים של זלזול וגנאי ומילים לא יפות, הוא כבר מסתכל עליו לא יפה. אפשר לראות את זה ממוחש, רואים אדם שהוא מכובד, פתאום הוא מדבר לא יפה, לא על יהודי אפילו, הוא מדבר אפילו על גוי בצורה לא יפה, בצורה מאוד מאוד מכוערת, מיד יורד הערך. מה, אתה משתמש, זה הסגנון שלך, זה הלקסיקון שאתה משתמש איתו? הלקסיקון הלא נעים מוריד את הערך שלנו בעיני השומעים. אדם שהוא מכובד, אנחנו יודעים, הרבי התוועד במשך שנים, דיבר אלפי שיחות, מעולם לא נשמעה מפיו, אפילו במצבים שהוא דיבר בחריפות נגד דברים הכי חריפים או מצבים הכי חריפים בכל מיני דברים, מעולם לא נשמע מפיו מילה של, לא מדבר על כללה חלילה, מילה של, של עניין כזה, איזה זלזול בוטה או ביטוי, לא, לא קיים, לא קיים, זה לא שייך בכלל. גם אם אנחנו מדברים על דברים ביטויים חריפים, כן, שימח שמו וזכרו, כל מיני ביטויים כאלה שהם עובר לסוחר, כן? זה פשוט הופך אותנו לזולים בעיני הילד, גם אם לא דיברנו עליו, על אחת כמה וכמה הם מדברים עליו, או על המעשה שלו, וככה מדברים על אחת כמה וכמה. אבל הקטע הבא הוא אומר, אפילו אם הוא מדבר על מישהו אחר בגוף שלישי. כשאדם מדבר בהתרגשות גדולה, אז הוא מאבד את השיקול דעת. התרגשות, הכוונה שהוא, ראיתי מעשה שהילד שלי עשה, אני רוצה להגיב, אני כל כך נרעש מהדבר, אני אתחיל לדבר, אז אני מאבד את הראש בדרך כלל. ראיתי מעשה שאני רוצה להגיב עליו, אני מרגיש שאני לא מסוגל, אני לא רגוע, תכנס לחדר, תירגע, כשתהיה קר, אז תדבר על זה. כשאתה מאוד מאוד נסער ומרוגש, בטוח שיצאו מהפה מילים לא מתאימות. בטוח. כי אנחנו מאבדים את שיקול הדעת בית ההתרגשות. זה ככה לא רק בין ילדים, בין בני זוג, בין שכנים, לא משנה. כשאתה מאוד מאוד נסער, פשוט תשתוק, אל תגיד כלום. כי השערה מקלקלת. ההתרגשות והזלזול אפילו בכלל, כלומר, שבשעת שיחתו של המחנך והמדריך, על אודות אחד החסרונות הכי גדולים במומי בני אדם, מדבר על איזה חיסרון מאוד גרוע של אנשים, לא של הילד שלו, סתם. קורא אותם בשמות של זלזול. אשר באמת מתאימים הם, הוא אומר שמות של זלזול שהם נכונים, לא היה אף מילת שקר, אבל הוא דיבר בצורה מזלזלת. הנה זה עושה רושם רע למחונך והמודרך. לשמוע דברי זלזול, אפילו אמיתיים, מפי מחנכו ומדריכו, המחנך שלי משתמש בלקסיקון שלו בביטויים כאלה, מיד מסתכל על המחנך שלו בזלזול. מהמחנך היה מצפה שאף פעם לא ישמע מפיו מילה כזו. הוא מתמעט ערכו של המחנך והמדריך בעיני המחונך והמודרך. כל אחד יכול לראות את זה ממוחה, שיחשוב על זה בחיי היום יום. אם נחשוב על זה, זה פשוט חייב לעשות לעצמנו שינוי, אולי 360 מעלות, אצל אחד 180 מעלות. הסגנון שלנו חייב להיות שונה לחלוטין. אין מושג כזה של ביטויים מזלזלים, אין דבר כזה. מקסימום אנחנו נגיד את זה בצורה עדינה, שישמע מזה שאנחנו לא מרוצים מהמעשה ההוא. נעשה מעשה לא יעשה או משהו כזה, אבל להגיד משהו ולדבר בשלילה, לא, אסור שיהיה קיים. כמו שאנחנו יודעים שאפילו בדוגמאות יותר קלות או יותר פשוטות, שהרבי מאוד ביקש להשתמש רק בביטויים חיוביים, ניקח לדוגמה דבר שמאוד מעניין, שהרבי דיבר על זה לפני כ-20 או 25 שנה, והיום, בלי, כמו שכל הדברים שהרבי דיבר, אז במשך הזמן כולם התחילו לנהוג כך, גם אם שבמודע או שלא במודע. אחת הדוגמאות המעניינים, זה קשור לנושא שלנו, הרבי דיבר לפני שנים רבות שלא יגידו בית חולים. כי הבית הזה הוא לא בית לחולים. הרי אדם בא לשם כחולה, לא כדי להיות שם חולה, אדם בא לשם כדי להבריא. אז צריך לקרוא לזה בית רפואה. החולה הולך לבית הרפואה, הוא לא הולך לבית החולים. אז הרבי דיבר, אף פעם הרבי לא אמר בית חולים, בית רפואה. מה קרה היום? היום תשימו לב, מה שהיה פעם קופת חולים, היום הפך להיות למרכז בריאות, מרכז רפואי. היום כמעט כל המרכזים שינו את זה לשפה חיובית. כמעט כל, היום אין קופת חולים כמעט. היום רק הדור הקודם עוד משתמש בביטוי קופת חולים שהיינו רגילים. היום בכל המרכזים, תסתכלו על הבלנקים שלהם, על השלטים, זה כבר לא קופת חולים. זה מרכז בריאות או מרכז רפואי או בית רפואה, הכל הפך להיות כך. זה אחד הדוגמאות שהביטויים צריכים להיות חיוביים. הכל דבר בצורה חיובית, לא בצורה שלילית על שום דבר. בואו נסיים את הפרק הזה. רבים מהמחנכים והמדריכים טועים בזה מה שחושבים, אשר בהתרגשות בכל רעם ורעש יגיעו למטרתם בחינוך והדרכה, ומהם מתנפלים על המחונך והמודרך בדברי רוגז, בדברים קשים כגידים, ויחרפנו ויגדפנו. יש מצב לפעמים המורה בכיתה או המנהל בבית ספר תפס ילד והוא בעיני כולם או לא בעיני כולם מפיל עליו כאלה ביטויים מזעזעים שלכאורה הילד ממש נרעש ונפרד, ובאמת הנה גם אם לשעה מתרגש המחונך והמודרך מלפידי אש אמרי פי המחנך והמדריך, הוא מאוד מאוד מתרגש שהמחנך אמר כאלה ביטויים חריפים, ולבבו מתכווץ מצער, לבבו של המחונך פשוט נהיה מקובץ מלשמוע אוי 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 מה הוא עשה, ולפעמים הנה גם יבכה במר נפשו, יכול להיות שהצלחנו להוריד לו כמה דמעות בצעקות הללו. הנה חינוך והדרכה זו לא יביאו שום תועלת, וכחלום יעוף. זה בדוק ומנוסה, אין תועלת, להפך, הילד הזה יהיה כל השנים בכעס ובמרירות על אותו מנהל או אותו מורה שדיבר אליו בצורה כל כך מביישת. הוא לעולם לא יעריך אותו, הוא לעולם לא יסבול אותו, ודווקא אם כשהוא עשה מעשה הכי גרוע או דיברו אליו בצורה חיובית והשתמשו בביטויים מדהימים, הילד מאוד יעריך את זה, וגם אם לא רואים את התוצאה המיידית. צריך להסתכל בחינוך לטווח ארוך, לא לטווח קצר. תועלת החינוך וההדרכה האמיתית הוא רק בשמירת כל התנאים האמורים בזה ובמילואן בהידור. חייבים להיעדר בזה, אם לא נעדר בזה, זה אחד הכישלונות שלנו בחינוך. את הבדק בית כלפי עצמנו בחינוך צריך להיות מהרגע הזה ועלה, איך אנחנו מדברים רק בצורה חיובית תמיד, לא בגערות ולא בצעקות ולא בחירופים וגידופים על אחת כמה וכמה, ואז יהיה דבר החינוך והדרכה בקיום נצחי, וברכות מעליפות יחולו על ראש המחנך והמדריך. אז הנה יש לנו כאן ברכה של כל אחד מבקש ברכה מהרב, יש כאן ברכה, ברכות מעליפות על ראש מחנך ומדריך שמתחיל לשנות את הסגנון דיבור שלו לסגנון חיובי יפה, ואז זה התנאי השני כדי להיות מחנכים טובים. ושימו לב ששני התנאים האלה זה שונה מהתנאים הבאים שבעזרת השם אנחנו נלמד הלאה. עוד לא נגענו כל כך בהכרת המחונך ולדעת איך לטפל בו, אנחנו בינתיים מטפלים בעצמנו. התנאי הראשון, מבקרים את עצמנו, התנאי השני, משנים את הסגנון שלנו. זאת אומרת, כדי להיות מחנך, תראו כמה מילים הוא מקדיש. קודם כל תתקן, תמלא את עצמך, תצא לקרב מתוך נקודה טובה, מעמדה טובה, ואז יהיה לך הצלחה. אבל אם תרצה אינסטנט מהיר, לא יהיה שום הצלחה ושום תועלת בעניין הזה.